Radio. כאוס טיים. כאוס מתרחש כשסדרה של אירועים שאינם בהכרח קשורים זה לזה, יוצרת באופן שאינו ניתן לחיזוי, תגובת שרשרת וממוטטת יסודות קבועים והנחות קיום מבוססות. אירוע כאוטי אינו ניתן לחיזוי גם משום שמנגנוני ההישרדות שלנו לא מאפשרים לנו לנבא את קיצם של הדברים שהם חלק מחיינו, או אפילו את חיינו שלנו. אפילו לא ב-AI. מה שעובר לישראל האהובה שלנו הוא סופה כאוטית שאין לדעת עדיין בוודאות את סופה. הדבר היחיד שבטוח הוא שאנחנו, האנשים, צריכים לעשות כמיטב יכולתנו על מנת שהקשת תצא והשמש שוב תזרח. ומה לגבי התעשייה האהובה שלנו, האי-קומרס? מהעיתונות הכלכלית נוצרת תחושה דומה של כאוס מתגלגל וגדל עד כדי שמועות על מותו של האי-קומרס. האמנם? האמנם לא צפינו שכך יראו פני הדברים? האמנם מדובר בקריסה ולאו דווקא בהתחדשות אבולוציונית של תעשייה צעירה שעדיין מחפשת את שביל הזהב שלה או לפחות את הכסף? דיסקליימר אחד קטן, גם סטוניס וגם אני מאוד מאוד מעורבים ומעורבבים עם חלק גדול מהחברות שעליהם מדברים ועליהם כותבים, לכן אנחנו מאוד נשתדל ונימנע מלציין שמות, מספרים וכל מה שאפשר כדי לשמור כמובן על ההגינות העסקית הזו.
Conversation עם תימור גורדון.
טוב, אז באמת בשביל להבין כל כך הרבה דברים, הזמנתי לפה את האדם שבאמת יודע הכל ומבין מהכל, 4.5 שנים, מאז הפרק הראשון של Conversation, אני שמח שיושב איתי באולפן, סגי סטוניס, אהלן.
אהלן, מה העניינים?
תגיד, מה אתה עושה היום?
קודם כל, אני משתדל להתפשש מההבנה שעברו 4.5 שנים, וואו. זמן טס, באמת. שני 4.5 שנים התעסקתי בעיקר לעזור לייעץ ולעזור למותגים לבנות פעילויות האי-קומרס שלהם. היום זה לא השתנה הרבה, רק שהפוזיציה היא שונה. אני בעיקר מחפש עסקים שאני יכול להשקיע בהם, אחרי שאני בוחן ומזהה שאני יכול להשביח את הפעילות שלהם, אני משקיע בהם, נכנס שותף פעיל, ועוזר להם לבנות מחזור ואת הרווחיות שלהם קדימה.
אז אם יש לכם כזה עסק, אתם מוזמנים לפנות סטוניס, אתם לא קשה למצוא אותו. תראה, אנחנו ננסה להבין באמת, what the fuck, מה קורה פה עם כל כך הרבה דברים. קודם כל ננסה להבין מה הוביל לגל הסגירות המדומיין או האמיתי הזה של so-called marketplace, נדבר גם מה זה marketplace בכלל. ננסה להבין אולי מה השוני, מה דומה בין החברות האלה שסגרו את הפעילויות שלהם, מנסיבות דומות, או כל אחד יש לו את הקטע שלו. למה אותך ואותי זה לא הפתיע בכלל? נדבר גם על זה. מה לדעתנו הולך לקרות? זאת אומרת, הרי זה לא שהעולם נגמר, חס וחלילה, ההפך, אנחנו שנינו רואים את הדברים בצורה קצת שונה, גם אחד מהשני וגם מתפיסת הכאוס הזאת שדיברתי עליה. איפה ההזדמנות? ולמי יש הזדמנות מאוד גדולה לתפוס את הסיטואציה עכשיו? דיברנו על הרבה מאוד כסף שלכאורה נסגר, מי ייקח אותו? ננסה לשים את האצבע או... לא להעריך, אלא מתוך ההבנה שלנו, כאמור מי הרוויח, מי הפסיד, מה הספקים שהיו חלק גדול ממנו תלויים ממש בזירות הסחר האלה ובפעילויות האלה, מה הם צריכים להתכונן, מה לפניהם, מה קורה עם הלקוחות, היו שם כמה מאות אלפי לקוחות, אמנם גם במקומות אחרים, אבל איך הם יתפסו, אם יש איזושהי פוזיציה בינלאומית שמשתנה, אני לא מדבר דווקא על הירי של החוטים, כי הרי רוב מה שאנחנו עושים ביבוא אישי מגיע במטוסים, ובכל זאת חלק גדול מהספקים עצמם כן מביא סחורה דרך אוניות, בטח מיסים. ושוב, נחזור לדיון בפעם, 17,000 וכולי, מה קורה עם הפטור ממע"מ על $75? האם הפעם באמת האיום הזה יתממש, כי צריך כסף לממן את המלחמה הנוראית עוד שמסביבנו. אז אני חושב שפשוט, בוא נתחיל. תקשיב, אני רוצה להתחלה.
רגע.
כן, אתה רוצה להגיד משהו?
לא, אנחנו חייבים להקליט?
כן, בטח.
לא הבנתי.
כן?
אנחנו מקליטים?
אנחנו זורמים, ככה אנחנו עובדים. אנחנו ספונטנים.
איזה מצחיקול.
תקשיב, אני רוצה לאתגר אותך עם איזושהי מחשבה / פרקטיקה שאני חושבתי עליה, מכיר אותה קצת, ונשמע מה התפיסה שלך. צריך לדעת שאנחנו מכירים בערך 78 שנה, אבל אנחנו לא עבדנו על אי-קומרס אף פעם ביחד. נכון, תמיד, מאז שנפרדנו מהפרסום של הדיגיטל, בעצם אנחנו במקביל, ולכן אנחנו לא תמיד רואים את הדברים מאותה זווית, וזה אחלה. אז הפרקטיקה הזאת היא סוג של, אני קורא לה נוסחת מפה לרווח הגולמי, או חד גדיה של המרקט פלייס, ויש בה כמה הנחות שמציגות מפל. עכשיו, מפל הזה של הרווחים הוא רק שהמניפה פתוחה עד הסוף. מה זאת אומרת מניפה פתוחה עד הסוף? זה לא שמי שמייצר הוא גם המוכר, לא הדיטוסי ואפילו לא היבואן. בסדר? אז ככה, אז קודם כל יש באמת היצרן, הוא מרוויח לפי כוחות השוק, בדרך כלל נמצא בחול, כשאנחנו מדברים על non-food, so-called, בזירות הסחר בישראל. ואז מגיע היבואן. עכשיו, היבואן בדרך כלל, הרי אנחנו קונים ייצור מחול, כמו שאמרתי, שים רגע בצד את הייצור בארץ, שכבודו מקום המונח, הוא לא בסקיילים הגדולים. יבואנים יש רשמיים, יש מקבילים, ובכל מקרה הוא לוקח את הנתח שלו, שאני מעריך אחרי מכס ומס, ובפתח המחסן, כמו שאומרים, לצורך המחשה ניקח 50%. בסדר, יש יותר, יש פחות, תלוי בקטגוריה. בוא נלך, נזרוק עם 50%, ואחריו מגיע בשרשרת מפיץ, או ספק, לפעמים זה שניים, לפעמים זה עוד חוליה, בוא נצמצם את זה לחוליה אחת, שהמפיץ הוא גם הספק, הוא יודע למכור לחנויות לנקודות המחירה, וכמובן גם לזירות הסחר אונליין, למרקט פלייסים, עם מרכאות. והוא ייקח עוד חצי, ואז נשארנו בערך עם 25% רווח על המוצר. ועכשיו הגיע המרקט פלייס, ששם הספקים מעלים את הסחורה, מנהלים, חלק ברכש, וחלק בוא ניקח את המודל הקלאסי, שבאמת מעלים את הסחורה ומוכרים, ומה שהם נותנים לבעלים של המרקטפלייס זה עמלה, והמרקטפלייס עצמו לוקח בערך שוב עוד חצי, כלומר נשארנו בין, כאילו בדיוק זה 12.5%, ובוא נלך בין 12-15% מרווח כימונאי, שעם זה יוצאים לעבודה המרקטפלייסים. עכשיו רגע, יש לך כל מיני עלויות, כל השיווק, פרסום, אקוויזישן יקר, ריטנשן שצריך לדעת לעשות אותו טוב, בוא נהיה מאוד זהירים, בערך 10% מהמחירות, ועכשיו אנחנו כבר על 1.5%, 2% של רווח גולמי, אוקיי, וזה עוד לפני עלויות של כוח אדם, של טכנולוגיות, של סליקה, של תיווך, של החזרות, של לוגיסטיקה, של עלות מלאי, של ביטוחים, you name it, ויש עוד המון כאלה. אז מה זה אומר בעצם? שאחרי כל המפל הזה, המרקט פלייס, לפני שהדליק את האור בבוקר, או לפני שהניע את האוטו בדרך להדליק את האור, הוא מפסיד. אלא אם כן, הוא מצליח לצמצם ולסגור את המניפה הזאת, והוא בעצמו היבואן או המפיץ, ואז יש איזשהו גולמי שאמור להיות, שוב תלוי בקטגוריה נחמד ויפה, וגם אז צריך לעבוד מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד יעיל, ואז חס ושלום הוא עשוי אפילו להרוויח כסף. אחרי כל הנאום הארוך הזה, בוא תאתגר את, את האקסיומה הזאת.
קשה לאתגר אותה. בסופו של דבר אנחנו מבינים שיש סיבה למה הזירה הזאת בישראל היא מתקשה. אחד הדברים באמת זה, קודם כל, מודל עסקי. אם אתה עם זירת מסחר שהמודל העסקי שלה, אם אני אגיע לחצי מיליארד שקל במחזור, אני אהיה break even, ואתה רחוק מהדבר הזה שנות אור, ואתה לא מצליח להתקרב לשם, אז צריך לעשות מתמטיקה. בנוסף, צריך להבין שהשוק הישראלי הוא שוק ייחודי. עוד פעם, יש עוד שווקים כמו, אבל יש את הייחודיות של השוק הזה בניגוד לשווקים כמו השוק האמריקאי או האירופאי, שהרבה פה צריך לתכנן את זה ולהבין את זה מראש. יש פה קטגוריות שלמות שבסופו של דבר נעלמו מהשוק הישראלי בגלל כל הנושא של היבוא האישי. גם כדוגמה. קטגוריות האלה הרבה פעמים קטגוריות עתירות רווח. אוקיי, כאילו, אז עושים בצד את אמזון או את אלי אקספרס שאנחנו מדברים עליהם, קח את אי-הרב. כמה אי-הרב לוקח פה מהשור של הביוטי, אוקיי? בשנה, אוקיי? מעל 100 מיליון.
אני מניח שהוא הכי גדול בקטגוריה.
כן, וזה קטגוריה מאוד מאוד רווחית.
כן. אוקיי? אז רגע, בוא שנייה, להקדמה, בוא נסגור רק ישר את זה, כי דיברנו על קטגוריות, ומפינו אתה ואני איזה מין שש קטגוריות אב כאלה, למרות שיש כל מיני תת ותת ותת, וזה באמת קטגוריית חשמל, שאנחנו מעריכים שבשוק הזה של זירות המסחר, לא מדבר כרגע באופן פרטני, הוא סדר גודל של 30% מהמחר.
הערכה, כן.
הערכה, חשמל ואלקטרוניקה.
באופן מסורתי זה הסיגמנט שבנה את כל זירות המסחר בישראל. נכון. אוקיי, אני מעריך שהוא יצטמצם עד ל-30%, פעם זה היה אחוזים הרבה יותר גבוהים.
אגב, ספוילר, גם אלה שהן מבוססות על חשמל ואלקטרוניקה, זה אלה שנשארו להרוויח. אבל עוד נחזור לזה תכף, כי הם עבדו מראש על דרגות קושי הרבה יותר גבוהות. יש לנו את עולמות הבית וגן, סו קול, בערך 20%, אופנה יחסית קטן בתוך המרקט פלייס, בערך 5%, פארם וביוטי גדול, 20-25%, ילדים וצעצועים וכל הקשקושי עד השם, אתה עוד מכיר את זה, אני כבר פחות, אבל בערך 10%, ולסיום, העולמות של רכב, ספורט, קמפינג, כל האוטדור הזה, עוד איזה 10%, ביחד הגענו ב-100, אבל יש שנות מאוד גדולה ברמת הרווחיות של כל קטגוריה. כי היחידות שאני חושב שיש שם איזשהו סוג של מקום רווח, זה אחד הבית וגן, עם ריהוט וכל מה שבפנים, וילדים צעצועים, יש שם, אתה יכול להגיע לרווחיות גבוהה, וגם בספורט וקמפינג. אבל כל השאר, שזה מסיבי מאוד, החשמל, הפארם וביוטי, שהוא בינוני, חשמל נמוך, אופנה בינוני, כל השאר הן מאוד נמוכות, והן תופסות נתח מאוד גדול, זאת אומרת, אחרי כל המספרים שהצגנו, אז אולי אפילו המרווחים עוד יותר נמוכים של מה שנשאר למרקט פייס.
אז תראה, עוד פעם, אתה נוגע במה שנקרא, בבטן הרכה של המרקט פייס בישראל, זה באמת הקטגוריות והיכולת שלהם להרוויח במודל הקיים. בהרבה מאוד מהם קשה מאוד להרוויח, זאת אומרת, כשאתה עובד במודל כמו שפירטת אותו קודם, אתה רואה שבעצם מי שיודע להרוויח פה זה מי שיודע להבטיח מראש, אוקיי, את המחיר קנייה, מחיר מחירה שלו, ואת עלויות התפעול שלו. מי שיודע בשרשרת המזון הזאת שתיארת, מי שיודע לעשות את זה, זה אותו יבואן. הוא יודע בסופו של דבר שהסחורה יושבת אצלו, הוא יודע שברגע שיש עסקה יש התחייבות ל-X כסף, והוא עכשיו צריך לדלבר את המוצר.
אז למה לא כולם מייבאים? או ניסו לייבא לפחות. הרי זה חברות עם כיסים מאוד עמוקים, החברות האלה שסגרו את הפעילויות.
תראה, קודם כל היו ניסיונות לדעתי, עוד פעם, אני לא יודע לגבי גרו או עזריאלי, אני יודע שבוואלה שופס בוודאות היו ניסיונות כאלה לעשות. תראה, אני חושב שאחד הדברים שבסופו של דבר, אם אנחנו, עוד פעם, אני חוזר רגע לתחילת הסקירה שלך לגבי מה קרה בשוק, תסתכל שבסופו של דבר הרבה מאוד מהגופים סגרו פעילויות שהם לא מה שנקרא ה-DNA שלהם. אוקיי? בסופו של דבר, כדי להצליח בעולם הזה, בעולם תוכן כלשהו, אתה צריך להיות מומחה בו. להצליח באי-קומר זה לא אומר לבנות את האתר אינטרנט הטוב ביותר. אוקיי? אלא בסופו של דבר אתה כן רוצה להביא חוויית סחר, אוקיי? שמבוססת על מחיר מקנייה, מחיר מחירה, שירות לקוחות, לוגיסטיקה, חוויית סחר, אוקיי? שיודעת לעשות בידול כלשהו. ברגע שכל חוויות הסחר שהמרקט פלייס בישראל ניסו לתת זה חוויית מחיר, נוצר מצב שיש פה שוק שמפסיד כסף, יש פה שחקניות שמשחקות משחק, אוקיי? של השקעות ארוכות טווח עם כיסים מאוד מאוד עמוקים, בשורה התחתונה, אוקיי? זה לקח את השוק שלנו והפך אותו לשוק מחיר.
זאת אומרת, אין אף אחד שבאמת שם חוויית קנייה בצורה יוצאת דופן.
אין שום, אתה תחשוב שברוב המוצרים הלבנים, אוקיי, הלוגיסטיקה בכלל מבוססת על זה שיושבת בבונדד אצל היבואנים, כן. ויוצאת משם רק מהרגע שהבן אדם, זאת אומרת, בין אם קנית באבריאלי, בוואלה שופס, כן. המוצר יושב בכלל באותו מחסן, אוקיי, עם אותו משלח, אין הבדל בחוויית הקנייה לרגע. כשאתה מנקח פעילויות ש... יודעות להיות יותר יציבות, אתה מזהה שיש להם עוגן סחר הרבה יותר חזקה. קח את KSP, דיברנו עליה גם כן. KSP זה גוף שיש לו עוגן סחר מאוד 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 חזק, אוקיי?
הוא גם בעצמו יבואן, חלק מהמותגים. הוא אפל.
אז אנחנו מדברים.
נכון. אוקיי? אבל הוא גם עושה, גם עסקאות סחר טובות מספקים, שהוא קונה למלאי בהיקפים מאוד גדולים.
הוא כוח סחר, הוא לא עובד רק כמתווך, אוקיי? הוא לא עובד רק כמתווך, זה אחד האתגרים הקשים מאוד, אוקיי? זה להצליח פה בשוק הזה תחרותי, כשאתה עובד רק כמתווך, ולא יודע לתת שום added value על התחרות.
עכשיו תגיד, אם נסתכל עוד פעם, אמרנו שאנחנו מדברים יחסית מלמעלה, מכל מיני סיבות, ותיארתי זה בהתחלה, למה? יש בסקל של 10 מיליון אנשים שמתוכם, נגיד, במקרה הטוב, 3 מיליון אנשים קונים באונליין, 4 מיליון, לא חשוב כמה, שחלק מזה זה טינג'רים שכנראה לא יקנו את הדברים הכבדים, וגם לא בישראל, או לא משהו שהוא לא אופנה. יש בכלל מקום שכולם היו יכולים להרוויח מ-day one, גם אם המודלים היו מדויקים?
לא הבנתי את השאלה, מה הכוון המקום?
ישראל small scale.
כן.
האם יש מקום לשוק שבו יש 5-6 זירות גדולות, שכולם חיות אחת יד השנייה ומרוויחות?
חד משמעית לא. זה בעצם האמירה קודם לגבי אותם גופים עם כיסים עמוקים, אוקיי? שמסתכלים ביחד כל אחד איך הוא break even במחזור של איזה 500 מיליארד בערך, אם לא יותר, אוקיי? תכפיל את זה ב-4-5, אתה רואה פה בעצם שחקנים שמדברים פה השוק של 2.5 מיליארד שקל פלוס, אוקיי? כי הם לא שחקנים ברוב הקטגוריות, כי יש הרבה מאוד קטגוריות שהם לא נכנסו אליהם, או לא הצליחו להיכנס אליהם. אז עוד פעם, צריך לקחת את זה בחשבון, בסופו של דבר, מה לעשות? המספרים שמציגים פה, נקסט, אלי אקספרס, תומי עכשיו, כאילו עם הקפיצה שלהם, איבי עדיין שחקן פה, אסוס עדיין שחקן פה.
יש איזה אמזון גם משהו?
אמזון עדיין שחקן פה, אי-הרב, אוקיי? כל השחקנים האלה בעצם במצטבר עכשיו, כאילו דיברנו על סדר גודל של בין, עוד פעם, בין 2.5 ל-5 מיליארד שקל, אוקיי? איזי, אוקיי? שמתפיידים מפה, אוקיי? והמספרים, עוד פעם, בערכה שלי הם הרבה יותר גבוהים, כי אנחנו מסתכלים רגע רק על הביג פייב, אבל יש פה הרבה יותר. אז בהינתן הקטגוריות האלה, אוקיי? לא רווחיות בישראל, בהינתן כל הברנדים המקומיים שומרים על הסחורה שלהם, גופים כמו רנואר, קסטרו, אודי, שומרים על הסחורה שלהם, מה שנקרא בסינגל ברנדים שלהם. נוצר מצב שבעצם למרקט פלייס קשה מאוד להתחרות כאן, אוקיי? אם הוא לא נכנס למה שנקרא עולם המחיר. היחידי שעשה בידול, וגם כאן אנחנו רואים פה באמת עבודת סחר, בסופו של דבר, חזקה לפני הכל, זה טרמינל X, שידע להביא פנימה לא רק את המותגים של פוקס, אלא ידע להביא פנימה בעצם את הביקוש הרוחבי של כל שוק האופנה, או של עיקר שוק האופנה, וידע לייצר פה שחקן, שהוא היום שווה לערך לרשת בינונית פלוס, אוקיי? בשוק האופניים, מחזור מחירות של בערך 300 מיליון שקל פלוס, אוקיי? זה כבר, מה שנקרא, רשת לא קטנה בישראל.
נכון. תראה, ומצד שני יש גם עוד כמה שתכף נגיע להם שכן עושים עבודה נכונה ויחסית מדויקת ומדודה, והם כן בדרך להצליח, עוד נגיע בזה, אבל רגע לפני, מעבר להסברים הכי פשטניים, מלחמה, וזה גורם לאנשים לחשוב שוב וכו' וכו', יש לך הסבר למה דווקא עכשיו? למה לא לפני שנה או לפני שנתיים? הרי זה לא שהשתנה משהו לטובה.
שאלה באמת, קודם כל, your guess is good as mine כאן. Okay. שאלה, אני חושב שבסופו של יום, אתה יודע, יש פה אפקט דומינו. אני לא יודע מי להגיד מי היה הדומינו הראשון שהתחיל את זה, אם זה עזריאלי, היה שם את best boy בעל של חטיוד, שופרסל, אני לא יודע מי, עוד פעם, מי הראשון שזרק את הפצצה, או... אבל בסופו של דבר, אני חושב שהראשון בא והסתכל, אוקיי, על המודל העסקי, והסתכל למציאות בעיניים ואמר, אוקיי, אין לי פה מודל עסקי שאני יודע להרוויח בו. אוקיי? כלומר, אני בשביל להתחיל להרוויח, צריך לגדול פי 5, פי 6, אוקיי? ההשקעות שאני צריך לעשות, הן מטורפות, אני לא יכול להרשות את זה לעצמי. שימו לב דרך אגב, טרמינל X, אוקיי? סדר גודל של, אם אני לא טועה, 35-42% מהמחזור שלו, מוגדר מרקטינג, אם אני לא טועה. כאילו, מספר כאילו, שהוא לא נתפס, כאילו...
אפשר לחיות
לך. אבל עוד פעם, זה המודל שלהם, אוקיי? הרבה מאוד גופים באים ואומרים, אוקיי, אני מבין את ההשקעות הנדרשות כדי להגיע לסקייל הזה, אוקיי? ניחה אני עושה את זה, ואז המחירה שלי מצדיקה את עצמה ברמת הרווחיות, גם להשקיע את המספרים המטורפים האלה במרקטינג, וגם להמשיך להפסיד על כל עסקה, אוקיי? ומהרגע שהדומינו הראשון נופל, קל לי יותר לאחרים לשחרר ולהגיד, אוקיי, המודל הוא באמת עקום. עכשיו, בוא רגע נפתח סוגריים ונסתכל מה קורה בעולם. אנחנו חד משמעית לא רואים בעולם איזשהו טרנד שבו חברות הקניונים, אוקיי? פותחות פעילויות איקום. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו חד משמעית לא רואים, אנחנו כן רואים טרנדים כאלה ואחרים שבו מעשירים בדרכים דיגיטליות ובכל מיני אלמנטים מעולמות האיקום את הקנייה בעולם הפיזי. בין אם זה בוא תקנה ויגיע אליך משלוח הביתה, אל תסחוף אותך את המוצרים עד הבית, בין אם פיקאפים יותר חכמים, אלף ואחד שירותים שמעשירים את חוויית הקנייה בקניון, אבל אנחנו לא רואים קניונים שבאו ואמרו, אני מתחרה ברצפת המחירה שלי, במיוחד לא כאלה שבאים ואומרים, אני מתחרה ברצפת המחירה שלי עם מוצרים שלא נמכרים ברצפת המחירה שלי. אז אני אומר, היה פה איזשהו, לדעתי, איזושהי, עוד פעם, גם כן, מה שנקרא מתופעת העדר, שאני פותח עוד סוגריים בתוך הסוגריים, אומר שביג ידעו בעצם להיכנס לתוך הטרנד הזה ולזהות נכון, אוקיי, מה שנקרא, את הבעייתיות בדרך הזה, וסגרו את הפעילות שלהם די מהר, אבל יש פה משהו מאוד מאוד בעייתי, אוקיי? כמו שתיארת בפתיחת ההקלטה, שהחבר'ה האלה באמת, אין להם מודל עסקי שמאפשר להרוויח.
אז אני רוצה לקחת את זה ולהגיד, וזה מתחבר ללמה זה לא מפתיע בכלל, כי בעיניי זה מין דימוי כזה, כי הרי חברות שונות, ואני לא אכנס, יש פה חברות נדלן, ושגם נדלן מכל מיני סוגים, גם מסחרי, אבל גם אחר, ויש פה חברה, שופרסל סוכן, זה בכלל, זה כן חברה קמעונאית הכי גדולה בישראל, ותיארת גם חברות יבואניות סלולר, ויש עוד ועוד, זאת, יש פה איזשהו מגוון, הם לא כולם מקשה אחת, לא כולם אותו דבר, באמת? וגם כל אחד ניסתה מודל טיפה שונה.
אחד משמעית.
ולי יש איזשהו דימוי בראש, שזה כאילו, אתה מכיר, זה כולם מרגישות, זה כמו בסטריט פוקר, זוכר שהיינו משחקים? סתם, לא היינו משחקים. אבל שאתה כל פעם מפסיד ומפסיד ומפסיד, בסוף אתה נשאר, סליחה על העברית, בתחתונים, וחמישה אנשים יושבים עם הקלפים, מסכים אחד על השני, וחכים מי הראשון שיצא. ובגע שהראשון יוצא, אתה יודע, רק כדי לא להוריד את התחתונים עד הסוף.
עכשיו אני נזכר שאין בסיטואציה הזאת.
סוף דימוי. אין לו כמה שיחות כאלה לפחות. אבל סוף דימוי, אתה יודע, הראשון זרק, כולם זרקו, ונשארו לפחות עם התחתונים, אתה יודע, אם זה נשארו, ואני חושב ש... זה נשמע אולי לא פופולרי, אני חושב שהם עשו בשכל.
אני חד משמעית.
ובאיחור אולי, אבל better late than never.
חד משמעית. כי בסופו של דבר, אם המודל לא מחזיק מים, אז או שתעצור רגע, תבין איפה אתה משנה את הדרך שלך כדי שיהיה מודל אחר, או שתכיר בסיטואציה ותשחרר. עכשיו, בסופו של יום, גם כשאנחנו מסתכלים על זה ברמה האינטרסנטית שלנו, אוקיי? כי האנשים שחיים משוק האיקום, אני חושב שעצם העובדה ששחקניות, אוקיי? עם מה שנקרא כיסים כאלה עמוקים, אוקיי? וכוח כזה חזק, שיכלו לספוג הפסדים כאלה גדולים, כמו שעזריאלי פרסמו, הפסדים של 300 מיליון שקל על 6 שנים, 8 שנים, טורף, אוקיי? הדבר הזה בעצם, אוקיי, גורם לכל השוק להתקשות ולהרוויח. כי בעצם יש לך פה שחקנים שלוקחים את השוק לעולם, אוקיי, שהוא מכביד עליו. אבל רוב השחקנים, ההפסדים האלה, או עוד כמה אחוזים, או עוד קופון חינם, או כל הדברים האלה, כואב להם בדוח רווח וההפסד, והם לא יכולים להפסיד. אז לכן אני חושב שכשהגופים האלה יוצאים, בסופו של דבר, אוקיי, השוק ירוויח, כי כשהסוחרים, המרקט פלייסים או השחקנים שישארו בתחום יתחילו להרוויח, אוקיי? וגם אם זה אומר שהמחירים יעלו קצת, זה אומר שאנחנו מתחיל לראות גופים שמתחילים להילחם איפה שחשוב, על חוויית קנייה יותר טובה, על לוגיסטיקה יותר טובה, על שירות לקוחות יותר טוב, על כל מה שקשור בפוסט-סייל ובאינפורמציה על המוצר, כאילו... כל האחריות, כל המקומות האלה הפכו להיות זירת תחרות לגיטימית ברגע ששחקנים יוכלו להרוויח.
מעולה. אז בוא באמת...
עוד דבר אחד שרציתי כן. להגיד, שהוא בעיניי, אוקיי, כן. באמת, הוא קצת הזיה לפרדוקס שהיה פה. אנחנו לקחנו פה בעצם ודיברנו על שתיים, אוקיי, מהשחקני ריטל, או תשתיות ריטל אני קורא לזה, אוקיי? כלומר, הנדלן לריטל הכי חזק בישראל. עזריאלי, מליסרון, זה גופים כאילו באמת מטורפים. שבנכסים שלהם נמכר הפרימיום של הפרימיום. הפרימיום של הפרימיום של מדינת ישראל נמכר בקניון רמת אביב ובקניון עזריאלי, וכשאתה מסתכל על זירות המסחר ששני הגופים האלה היו, החזיקו, לא נמכר שם הפרימיום. זאת אומרת, זה דיסוננס מאוד מאוד חזק, אוקיי? שלדעתי באמת הוא חלק מהותי בפער הזה בין הוויז'ן, אוקיי? לבין מה שהיה בפועל. ולכן אני חושב שזה יעשה רק טוב לשוק שלנו, יאפשר לו להשתחרר, יאפשר כאילו לשחקנים שישארו, להרוויח כסף.
אז זה מעביר אותה נהדר לנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה, מי המפסידים ומי המרוויחים. ובואו נתחיל ממי המפסידים. בעיניי, למעט העובדים שצריכים לחפש, ואתה יודע, ליבנו איתם, אני מניח שרובם מוכשרים וימצאו עבודה, אף אחד לא הפסיד.
אני, אתה יודע, עוד פעם, אני...
בטווח הארוך.
אני אומר, גם, תראה, בטווח הארוך ובטווח הקצר, אני חושב שכן, הצרכן, אוקיי, באיזשהו מקום הולך להפסיד. כלומר, אני חושב שבסופו של דבר יציאה של שחקנים כאלה אגרסיביים, עם כאלה כיסים עמוקים, אוקיי, תאפשר לשחקנים שנשארו, שהם הרבה יותר מוטי דוחי רווח, כן. רווח, אז רגע מחיר, אוקיי. רווח כאן ועכשיו, ולא לבנות את עצמם לעוד חמש שנים קדימה. אז אני חושב שעוד פעם, היציאה של שחקנים כאלה אגרסיביים כן תאפשר לשחקנים שיותר מוטי רווח, יותר מודעים לעלויות טיפול שלהם, לעלות מחירים, אז אולי הצרכן, אוקיי, במיידי יפסיד קצת כמה אחוזים במחירי קנייה שלו, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרתי, בלונגרן הוא יקבל חוויית קנייה הרבה יותר טובה אוקיי, שהרבה פעמים מצדיקה את, את העוד כמה שקלים.
אגב, גם חברות הקניונים, אני בטוח שהם עכשיו יתעלו את המשאבים שלהם ויכולו לבנות חוויית קניין יותר טובה ומעודכנת בקניונים עצמם. זאת מה שבעצם, כמו שאמרת, לצורך זה, זה קם, אבל זה לא קם. זה לא עשה את העבודה.
כן.
גם. אבל רגע, יש עוד מפסיד אחד, ואני לרגע התעלמתי, אבל חשוב, וזה שוב בעיקר בטווח הקצר, וזה ספקים. יש ספקים שממש המחזורים שלהם היו תלויים ב2-3 זירות כאלה שנסגרו. בטווח הקצר אין להם הכנסות.
חד משמעית, אני חושב שחלק מהספקים, אוקיי? בטווח הקצר בוודאות ייפגעו, אוקיי? ועל זה אני יכול לתת לך עוד, גם כמה גופים לוגיסטיים, אוקיי?
וטכנולוגיה. אוקיי?
וגם כמה גופים...
וחברות אוקיי? דיגיטל.
שינוע.
זה ברור.
לא, אני אומר, וגם גופים של שינוע, אוקיי? בסופו של דבר, אוקיי? ייפגעו, כי יהיו פחות מחירות, כי ייקח לשוק זמן, אוקיי? אחד, לייצר... את המחירות האלה בחזרה, זאת אומרת, לגופים שישארו, כך זמן, אוקיי, עד שהם יבלעו את העסקאות האלה, אם בכלל, אוקיי, באונליין, ואז אומר, חברות שילוח, מחסנים, אוקיי, ייפגעו גם כן בריאה הזאת.
כן, יהיה איזשהו בור, אבל כשמסתכל קדימה ובוא נעבור למרוויחים, זה יותר כיף לדבר. אני חושב שהמרוויחים, אתה תיארת בעצמך, המרוויחים הראשון כן יהיו הלקוחות, הקונים, כי מי שנשאר הבין, שכדי להישאר הוא לא מספיק משחק מחיר, הוא צריך ללכת צעד קדימה. אגב, יש גם גופים גדולים שנשארו, לא רק קטנים. והשני זה כן, אני חושב שהספקים הגדולים, הבינוניים של ה-so-called marketplaces ו-marketplaces שהם לא so-called, שלמדו את השיטה, מבינים את הביזנס, הם חלקם בעצמם מבוענים / מפיצים. אני חושב שעכשיו הזירה פתוחה להם למכור ישירות. גם ככה, לא יודע אם אתה יודע, אני יוצא לקנות. אני תמיד...
אתה קונה?
פה ושם.
טעות גדולה.
משהו הצעה מוכרת 100%.
אוקיי.
ודברים שהם... אני תמיד עדיף לקנות מהספק, או מ... אתה יודע, אני אפילו... אני לא המצאתי את זה. הרבה אנשים, אתה יכול לראות גם קבוצות בפייסבוק שמדברות על זה, שנכנסים למרקט פייס, רואים מהספק וקונים מנו ישירות. עכשיו, כשאתה קונה ישירות, אתה מקבל היום למחר כמעט, יש לך שירות לפנים, וואטסאפ והכל, זאת אומרת, החוויה הרבה יותר טובה.
חלק
עם הספקים, okay. חלק. Okay. בגלל זה אמרתי, הבינוניים והגדולים, אלה שכבר הבינו את ה... איך העסק עובד.
אלה שהבינו, כן.
ולכן לדעתי הם יהיו אולי המרוויחים הכי גדולים.
אני מסכים איתך לגמרי, זאת אומרת, אנחנו נראה פה כמה סיטואציות, אנחנו נראה אחד, א', חלק מהספקים, חלק מהספקים יתחילו למכור ל-Rest to Consumer, אוקיי? בין אם זה במקום או במקביל, ולדעתי חלקם, אוקיי, יכולים להרוויח מאוד מהסיטואציה הזאת. אנחנו נראה קודם כל את המרקטפלייס שנשארו, הם קודם כל יהיו המרוויחים הגדולים, כי אם עכשיו אנחנו מעריכים שבעצם עזריאלי, שופרסל, גרו, כל החברה האלה, עוד פעם, זה עולמות תוכן מאוד מגוונים, בין אם זה קופונים, אוקיי, או עולמות של ריהוט ומוצרי חשמל לבנים, או עולמות של עזריאלי, אבל אנחנו מדברים פה על מעל 500 מיליארד שקל שמשתחררים
נכון.
לשוק, נכון. אוקיי? 500 מיליארד שקל אלה הראשונים שיהנו, זה כל מי שנשאר למכור, אוקיי? ויהנה קודם כל ממה שהוא יכול לקחת מהנתח מחירות האלה. אז זה גוף אחד לדעתי שהולך להרוויח ובגדול.
זה תמיד הסרווייבר, זה מידי
שיש. כן, חשוב מאוד להבין גם שלדעתי עוד פעם, תראו, אנחנו רואים פה כל מיני שחקנים וכל מיני הכלאות של מודלים, אנחנו קוראים לזה מרקטפלייס, אבל לא באמת כולם מתנהלים כמרקטפלייס.
רגע, שנייה, בוא נעשה רגע עוד. סטוניס מסביר מה זה מרקטפלייס.
הפכת את זה פה עכשיו לטון הפדגוגי, אבל אני אגיד, בגדול, המרקטפלייס הקלאסי שאנחנו, כשאנחנו מלמדים ומדברים אנשים על המרקטפלייס, זה בעצם פלטפורמה טכנולוגית שבה סוחר כלשהו, נכנס לפלטפורמה, פותח אקאונט, אוקיי, מעלה לפי ההנחיות שניתנו לו באופן דיגיטלי, אוקיי, את הקטלוג שלו, מגדיר את המחירים שלו, מגדיר את התנאים של ההחזר, קיצר מנהל את החנות שלו A to Z, אוקיי, באופן עצמאי, כאשר התפקיד של המרקטפלייס זה בעיקר להזרים את הטראפיק, לתת כלים לצרכן, למצוא את המוצר הנכון, ולעקוף אחר כך, אוקיי, שהתשתיות האלה או שהשירותים שניתנים, הם ניתנים בהתאם ל-SLA שהוגדר. בארץ אין כמעט מרקטפלייסים, אוקיי? זאת אומרת, בהרבה מאוד מהמקרים זה כל מיני הכלאות של בין אם זה חנויות כלבו, מחירות back to back, אוקיי? מעט מאוד באמת נותנים לסוחר, לספק, אוקיי? לנהל את הפלטפורמה שלו. הרבה בעצם עובדים במודל שבו יש חברה שנקראת אדמוניז. אדמוניז בעצם מייצרים ממשק בין הרבה מאוד ספקים להרבה מאוד מרקטפלייסים, ובאמצעות אדמוניז, אוקיי, כולם מגיעים לתוך המרקטפלייס הזאת בצורה אוטומטית. אבל גם כולם מגיעים אותו דבר לכל מרקטפלייס בצורה אוטומטית. אוקיי,
שלא לומר שהמרקטפלייסים יושבים על המיריקל הזה שזה כבר אותו דבר לכולם.
יפה מאוד, אוקיי. עוד פעם, המיריקל זה למי שרצה ללכת על
מודל מרקטפלייס.
על השחקנים הגדולים.
כן.
אוקיי, השחקנים הקטנים הלכו על מודל back to back, אוקיי. אם זה אייס, אם זה מחסני חשמל. הם כולם עובדים במודל של מרקטפלייס, לכולם יש המון סחורה, אם זה KSP גם כן לדעתי מחזיקים המון סחורה במחסנים שלהם, אבל גם הרבה מאוד, כאילו במה שנקרא, אצל הספק. יש פה בסופו של דבר ערב רב של מודלים, כאשר המודל הקלאסי של eBay ואמזון, משם הם התחילו, זה היה מודל שבו כל ספק, כל סוחר, מנהל את החנות שלו A to Z, כולל את השירות לקוחות. בארץ רוב המודלים האלה הפכו להיות מודל שבו הפלטפורמה עושה גם את המרקטינג, גם את השירות לקוחות. בחלק מהמקרים היא גם מטפלת בנושא של הלוגיסטיקה. נוצר מצב שהאוברהד שיש על הפלטפורמה אל מול המרווח הגולמי שעליו דיברנו קודם, אוקיי? הוא לא פרופורציונלי והוא לא נכון. אוקיי? ולכן, אחד, כך למשל גוף כמו סופר פארם, שבא ועובד באמת, דיברנו על מירקל, אז הוא משתמש בפלטפורמה שהיא יוקרתית ויקרה, אבל מאפשרת לו מ-day one לתת יכולות של מרקט פלייס אמיתי, כלומר, כל סוחרת הוא יכול לנהל את החנות שלו A to Z, אוקיי? מה שמוריד הרבה מאוד עלויות מהכוח אדם של הפלטפורמה שצריך לעשות את זה. אוקיי? במקביל, באו עזריאלי, סופר פארם, ואמרו, אוקיי, אחד מעקבי אכילס של הפלטפורמות, מרג'ין נמוך, ולכן, אוקיי, קשה מאוד לעבוד במרקטינג, כי מרקטינג זה דו ספרתי מהמחזור, נהדר, הם חיברו את זה לאתר סופר פארם, שגם ככה הוא טראפיק ג'נרייטר מטורף, אוקיי? ואופה, לא צריך להשקיע תקציבים מטורפים בפרסום. בחלק מהמקרים הם בנו מודל שבו, ברגע שיוצאים לפרסום פרפורמנס, הם עושים איזשהו מודל שהספקים משתתפים איתם בדמי פיר... כלומר, ברגע
אז
ש...
אז רגע, שנייה, סופר כן. פארם. אתה עלית את סופר פארם, ואני חייב להגיד שבעיניי הוא המרוויח הגדול ובזכות, לא בחסד, כי סופר פארם בעיניי הוא הדבר הכי קרוב לאמזון הישראלי, בניגוד לכל מיני אחרים שקראו להם בשם הזה. א', הוא עובד מסודר, הוא דידקטי, הוא עושה המון trial and errors, הוא מנסה חלק פיילוטים, חלק יודעים עליהם, חלק לא יודעים עליהם. הוא בונה, הוא משקיע בתשתיות בצורה הכי טובה מכולם, על זה אין ויכוח, הוא משקיע מה שצריך, הוא בונה את הדברים בצורה מאוד מסודרת, הוא יודע למנף נהדר איזשהו רשת ענקית, איזושהי רשת שהיא מותג על, שיש לו תדמית מאוד 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 חיובית וטובה אל הצרכן הישראלי, והוא יודע לעשות את ההתחלה של הסינרגיה הזאת, של ספקים שמוכרים כל הדברים שלא קשורים בכלל לעולמות הפארם, ש-200 שנה התרגלנו לקנות בסופר פארם, לאט לאט להכניס אותם כן לתוך ה... top of mind של מי שקונה באונליין, לדעתי גם בסניפים לא הרחק היום, שנראה קצת איילים, נראה קצת click and collect של דברים שקשורים למרקטפלייס, הוא עושה בצורה מאוד זהירה, ולכן להערכתי הוא זה שיקח, אם, אף אחד לא יוקח את כל הקופה, אבל אם מישהו אחרי כל האבק שהתפזר, יסתמם בתור ה-number one e-commerce retailer בישראל, זה סופר פארם.
תראה, קודם כל אין ספק שבעיניי סופר פארם עושים את העבודה בצורה מתודולוגית מאוד מרשימה, מאוד מקצועית, אוקיי? ומאוד מוכוונת עסק. כלומר, בסופו של דבר אתה רואה שהכל מנוהל, יש חשיבה בסופו של דבר על שורה תחתונה ולא רק על הנראות. ופה זה גם המקום לפרגן למיכאל שעושה באמת, מיכאל מיטרני שעושה
שם. אולי נזמין אותו פעם לפה, הוא לא היה פה אף פעם.
זה הבית שלך.
אני צוחק, הוא היה פה. שלוש פעמים.
וואלה, אוקיי. אבל שווה עדיין להזמין אותו.
נכון.
קיצר, שווה לפרגן לו, עושה עבודה באמת רצינית, ואני לגמרי חושב שהוא אחד מאלה שיוכלו לבוא ולקטוף, אוקיי? לקטוף, אוקיי? את הוואקום שיהיה פה. לגמרי לא הייתי פוסל פה, אתה יודע, גם את העולם תוכן של KSP, שעושים גם כן עבודה מדהימה, בנו תשתיות לוגיסטיות, כאילו לאלה. אוקיי? אתר שיודע לנהל את הטראפיק שלו בצורה חכמה, וגם כאן, אתה רואה שהם לא משקיעים את המספרים המטורפים שאחרים משפיעים במרקטינג. הם עובדים חכם, הם עובדים יעיל, הם עובדים פרפורמנס, אז לדעתי גם הם יוכלו לבוא ולגזור קופון יפה מאוד.
היום הם כבר התרחבו, אתה יכול לקנות שם הכל, אבל זה לא מודל מרקטפלייס.
עוד פעם, זה מודל back to back, מה הכוונה? היום אני יכול לבוא ולמכור שם מוצרים, אוקיי? שהם לא קנו.
סטייל דרופ, מיני
דרופ. סטייל דרופ שיפינג, סטייל בק טו בק, סטייל קונסיגנציה, מלא מגוון רחב של מודלים, אוקיי? זה סוג של, עוד פעם, דיברתי על, 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 על כל ההכלאות האלה, אז קספי זה לגמרי סוג של הכלאה, של מרקטפלייס, נקרא לזה חנות קולבו ישראלית, אוקיי? אבל שמוכרת הכל מהכל. הכל מהכל.
ותראה זה יופי, כי דיברת, אתה התחלת את, את הסיפור מ... אולי מהמפץ הגדול הזה התחילו להיות חוויות קנה איכותיות, כמו שאנחנו רגילים מחול, סורי, וקספי וסופר פארם באונליין מייצגות ממש את ההופכי של חוויית הקנייה. זה משהו אחר לגמרי. תחשוב על זה. הסטרילי הנקי, היפה, האלגני של סופר פארם, לעומת ה...
חד משמעית, נכון?
עלי אקספרסיות של קספי.
כן, נכון, אוקיי, אבל בשביל זה, זה, בסופו של דבר, כל אחד מהם בא באמת על טיקט אחר לגמרי. אוקיי?
בגלל זה הם לא פוגעות גם לדעתי אחד בשנייה.
בקטנה. בסופו של יום, תודה, אתן לך דוגמה, אני עכשיו רוצה לקנות את הפיקסל 8 פרו החדש. אוקיי? טלפון של גוגל, אני עושה חיפוש בגוגל, אוקיי? אז יש לי תוצאות חיפוש, אני מקבל, איך קוראים לזה, את הגוגל שופינג, בגוגל שופינג מופיע הטלפון הזה בסופר פארם, והטלפון הזה בקספי, אחד מול השני. הם כן מתחרים, כלומר היום, אני חושב
שבגמרי,
בסופו של דבר, כן, מבחינת כעלי המטרה, סביר להניח ש, אוקיי, יהיו אנשים שיעדיפו בטופ אוף מיינד שלהם לקנות בסופר פארם, כי בחוויה שלהם זה חוויית, זה מותג פרימיום, או מותג יותר, אל מול לקנות ב-KSP, ויהיו אנשים שבטופ אוף מיינד שלהם, KSP זה מותג שהוא יותר זול, אוקיי, והם יעדיפו לעשות הקנייה שם, כי זה המקום הנכון עבורם. יש מקום לשני המותגים האלה אחד לצד השני, במיוחד עכשיו כשאנחנו רואים שמתפנים פה עוד איזה חצי מיליארד שקל שהם קלאסיים, יכולים ללכת למרקטפלייס הזה או לחנות קולבו הזאת, ויכול להיות שעוד מעט ישנו פה את החוק של היבוא האישי, ואז אנחנו נראה פה בעצם עוד איזה סדר גודל של 5 מיליארד שקל, אוקיי? בשנה שכאילו מתחילים לחייך לשוק המקומי בצורה יותר אטרקטיבית.
נכון. אגב, אולי בג טו דיפר על הקביעה שלך שאני עדיף כנראה בכל מקרה KSP על אותו אייפון או אותו... איזה אמרת?
לא אתה.
אמרת מכשיר שהוא לא אייפון? לא מכיר, יש עוד כאלה?
יש.
גוגל, גוגל, גוגל. הבנתי. אני מסתכל מה יש לך. זה לא נראה גוגל.
זה לא, נראה שוקל לעבור.
הבנתי. אוקיי. זה כמו חזרה בשאלה, חזרה בתשובה.
לגמרי.
בכל מקרה, אבל אני חושב שזה עניין של הרגלים, ולאט לאט אנחנו נתרגל לקנות את הדברים שלא... כי אתה צודק, KSP מכשיר חשמל, ברור שאני אקנה שם, ורגע.
אני אתן לך עוד משהו.
אני אתן לך דוגמה הכי טובה.
אבל אני אתן לך עוד משהו.
אתה יודע מה זה?
היה, עוד דבר אחד, ברשותך. תראה, ואני חושב שזה דבר שלא דיברנו עליו שווה, כאילו בגלל חשוב לי שנדבר על זה עכשיו, אני חושב שחשוב לשים על זה דגש. אוקיי? כי אנחנו רואים פה שתי מותגים, אוקיי? שבסופו של דבר יודעים לבוא ולרתום, אוקיי? את הדרך שלהם ואת הנכסים שלהם, אוקיי? לטובת ההצלחה באיקום. ואנחנו מבינים שבסופו של יום, קספי, חלק מהסיבות שלי להעדיף לקנות בקספי, זה האם יש לי סניף של קספי ליד הבית או ליד המשרד, שממנו אני יכול לעשות פיקאפ בנוחות. אותו דבר גם לגבי, כמו שאמרת קודם, לגבי סופר פארם. יכול להיות שההבדל, אוקיי, אבל שני המותגים האלה ידעו לבוא, לקחת את הנכס הזה, אוקיי, ולרתום אותו, אוקיי, לטובת הרווח, לטובת עלויות התפעול. מה שעזריאלי, אוקיי, וגרו לא ידעו לעשות, אוקיי? לא ידעו לעשות. אבל פה אנחנו לגמרי רואים בעצם בסופו של דבר, אם תיקח את האבולוציה שהייתה ברשת חנויות של KSP מאז הקמת אתר האינטרנט שלהם, זה הזיה. ומחנויות, אוקיי, שהיו מלאות בכל טוב לקבל צרכן שנכנס לקנות, הם הפכו לחנויות ש-80% מהם זה מחסן קדמי, וכל השאר הפך להיות פרטו מאוד מאוד מצומצם של מוצרים שהלקוח, שהם היי ראנר, שהלקוח בא וקונה.
לגמרי.
כל השאר תזמין באתר שיבוא לחכות לך. מטורף.
לגמרי. זה נקודות שירות ואיסוף.
ולכן אנחנו רואים גם במחסני חשמל דרך אגב וגם באייס המון, אוקיי, מההזמנות, אוקיי, של המוצרים שזה שלהם, אוקיי, הולך לפיק הבסטיפים, ולדעתי אנחנו נתחיל לראות יותר ויותר את החיבור של הסניפים גם להזמנות, אוקיי, של הבק טו בק, של המרקטפלייס, של המוצרים שנמכרים בעצם של צד ג'. השוק שלנו, אני חושב, מה שנקרא קיבל סוג של לא הזדמנות, כן, אפילו הזדמנות שנייה, אבל בעצם אני חושב שבעצם מה שקרה פה, המפץ הגדול הזה, אוקיי? אני קורא לו היציאה של הכסף ההפסדי, אוקיי? הולך לשחרר ערימות של כסף לכיוון גופים שיכולים להיות בריאים, שיכולים...
ולכן בעיניי זה לא קריסה על האבולוציה, וזה מה שצריך לקרות, מתוך כל הבוץ הזה יצא משהו, יצא משהו הרבה יותר נקי. אבל רגע, עצרת אותי קודם שרציתי לומר, הטלפון הזה, כי נאלץ אחרי 5 שנים להחליף טלפון, זה קורה כשאתה באפל, את איפה קניתי אותו?
לא.
דרך הסלקום טיווי, היה לי שם אופר ודרך שם. תקשיב, אז מי חשב לפני 2-3, אני, שאתה יודע, שאני בכלל לחשוב על סלקום, או על פרטנר, או על פלאפון בתור זירה, אתה מדבר על טלוויזיה, לא לחנויות שם שאני בא לעשות כל מיני תיקונים וזה. אז דברים משתנים, ולכן גם יום אחד אולי אני, אתה תקנה את הגוגל 9 שלך, כן, בסופר פארם, או לפחות תשקול לעשות את זה, כי אתה במילא עושה סל גדול בסופר, ואין לך קשבק, whatever.
בדיוק, חד משמעית. אני חושב, אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו מבינים, ושימו לב, אתה באת ואולי הסתכלת על הלג הבא. סימנת את הלג הבא של המפץ הגדול שיהיה באיקום, אבל אתה, ברגע שהטלוויזיה תהפוך, האינטראקטיבית תהפוך להיות כזאת קומודיטי, הפוזיציה של גופים כמו הוט, כמו סלקום, אוקיי? ואחרים, לבסס לעצמם קניון, אוקיי? כי יש להם כבר את הטראפיק, אוקיי? משתנה לגמרי.
יש להם גם את התשתית.
אומר, יש את התשתית, אבל יש גם את הטראפיק. ואז ברגע שיש לך את הטראפיק, יש לך את המיליונים שנכנסים לראות, או את המאות אלפים שנכנסים לראות, חסכת את אותו 40% מהמחזור שטרמינל X שם, את אותו 15% מהמחזור שעזריאלי עשה, אוקיי? חסכת הרמה של כסף, ויצרת איזשהו מודל עסקי שאפשר להתחיל לבוא ולבנות
זה,
עליו.
זה כבר, לפחות על פניו זה נשמע סיסטנבילי לגמרי. נגעת בנקודה של משהו שלא חשנו אותו בארץ בצורה טובה, אבל אולי כי הוא לא רלוונטי, זה האומני צ'אנל. זה כזה מילה שכולם כל כך חווים כבר 20 שנה לקשקש ודומה, אבל בגדול, הדרך של למזג את הפעילות העסקית, על כל רובדיה, בין נקודות פיזיות, חנויות, נקודות מסירה, שלא תקרא לזה, לבין אונליין. ומה שתיארת עכשיו, שבעצם, אתה יודע, בלי שיצא, שלא לשמוע בלי לשמוע, שתי הרשתות הגדולות, שני המותגים הגדולים, שבאמת הם הראש חטא של האיקומרס הישראלי, אחרי המפץ הגדול, אולי אפילו קצת לפני, זה חברות שהן נשענות על היכולות המאוד מאוד משמעותיות, מעבר לסחר, מעבר ללוגיסטיקה, אתה יודע, של מחסנים, וליכולות יבוא מאוד מרשימות, גם יש להם רשת סניפים מטורפת.
נכון, נכון. וכנראה... זה תשתיות לוגיסטיות, שימו לב, שגם... שימו לב, חברים, שימו לב. אבל גם טרמינל X בעצם, בסופו של יום, אנחנו רואים אותם, אוקיי, עושים עבודה חזקה עכשיו, במה שנקרא, לשים foot on the ground, פותחים סניפים.
סניפים?
יש outlet, אוקיי, יש פופ-אפים, אבל בעצם בסופו של דבר, ברגע שיש לך נקודות מכירה, היכולת שלך להתמודד עם עלויות החזרה ולוגיסטיקה, שהם אחד עקבי האכילס הכי גדולים שיש
בו. אבל אופנה זה כלכלה טיפה שונה.
אני אומר, ולכן אני אומר, כל סיגמנט, כל פעילות עסקית בעיניי, אני חושב שזה כלכלה טיפה שונה. ובסופו של יום אני חושב שאם, מה אנחנו צריכים ללמוד ממה שקורה עכשיו, זה שאם אתה לא מתכנן ומאפיין את הכלכלה של העסק שלך בצורה מדויקת, למי שאתה ול-DNA של הארגון שלך וליכולות שלך וליתרונות היחסים, אוקיי, מוריד את זה לקרקע לאיזשהו מודל רווח והפסד שאתה יכול לחיות איתו, אוקיי? אם אתה לא יודע לעשות את זה, אל תיכנס לתחום. ואם אתה יודע לעשות את זה ואתה רואה מספרים שלא מתכנסים, אז אל תיכנס לתחום. אבל אם אתה יודע לעשות את זה ואתה רואה מספרים שמתכנסים, אוקיי, בוא נתחיל לדבר, בוא נתחיל לזוז קדימה.
אבל מה שאתה אומר בעצם, אם שאתה מסכים, זה ש... אתה חייב להיות או קימונאי, אתה צריך להבין בקימונאות, בסדר? או קימונאי, לא או, ופלוס, חזק מאוד מאוד בסחר, אוקיי, סחר סלש יבוא אם אתה יכול, פלוס, חזק מאוד בלוגיסטיקה משלך, פלוס נקודות אחיזה פיזיות במרחב הקימונאי או במרחב הגיאוגרפי. כי בלי זה הסיכוי להצליח יותר קטן.
עוד פעם, זה כל מקרה לגופה, כי אם אתה פולטח, סתם דוגמה, פעילות קטנה, אוקיי, שלא מכוונת עכשיו להיות פעילות של מיליארדים, אלא פעילות של מיליוני שקלים, עד עשרות מיליוני שקלים בשנה, אתה לא חייב נוכחות פיזית. ולכן אני אומר, האתגר שלי בשנים האחרונות היה לקחת מותגים ולשכנע אותם שהם לא צריכים לעבוד באופן גנרי כמו כולם, אלא הם צריכים לכתוב את התוכנית שלהם בהתאם ל-DNA שלהם, ליכולות שלהם, למה הם רוצים להשיג.
כך ביר בזר לדוגמה.
בלה בלה, בדיוק. אוקיי? אתה צריך לספור את זה בצורה מדויקת. היום, כמשקיע, אני מחפש את אותם עסקים, שאני מזהה שהם יודעים לבוא ולעשות את הסחר הנכון, הם יודעים לדבר נכון עם הקהל שלהם, אוקיי? אבל הם לא יודעים לבוא ולהפוך את העסק שלהם לרווחי. אוקיי? ופה, אוקיי, אני חושב שכאן הקסם. הקסם הוא לבוא ולהסתכל על אופן שבו עסק עובד, אוקיי? ולבוא ולאפיין אותו כדי שהוא ידע גם לתת מענה לוויז'ן של אותם יזמים, אבל גם ידע לתת מה שנקרא, לשרת את אותו חשבון בנק, את אותו דוח רווח והפסד, שאנחנו רוצים לראות אותו בירוק זורח.
בוא נתקב את זה, כי אני בשנים האחרונות עושה לא מספיק, אבל לא מעט מה שקרוי assessment, זאת אומרת, אני ממש נכנס עם חברות ומפרק עד רמת הפיקסל את כל הפעילות שלהם שקשורה לאי-קומרס, אם זה נוגע בריטל, גם הריטל. אתה יודע, ממש, תיארנו קודם 4-5 שלבים, אבל זה 400-500 שלבים ונקודות בכל דבר שהוא. ותוך כדי התהליך, אני קודם כל רואה שאנשים, החברות הישראליות, שוב, כתפיסה, יש כאלה ויש כאלה, אבל משהו ב-DNA שלנו, אולי זה גם קשור לכל מיני דברים שקורים מחוץ לכלכלה, אנחנו לא אוהבים לבדוק את עצמנו. חברות לא מספיק עושות בקרה פנימית על התהליכים שקורים בפנים, ואני חייב להגיד לך שבעשרה מעשרה מקרים שאני מגיש את תוצאות הערכה שלי, הם בשוק, הם מופתעים מכמות הדברים שקורים להם מתחת האף והם לא שמים לב אליהם.
אני חושב שאחד מהקווי אכילס של מה שקורה פה בארץ, אוקיי, זה בגלל שאנחנו סטארט-אפ ניישן כזה, אז כל בן אדם שנכנס לעולם האי-קום, אוקיי, הוא חושב שהוא עכשיו איזה וויקס חדש, אוקיי, או שהוא מיינם נקלס, או הרבה פעמים ההשוואה היא באמת לכל מיני סיפורי הצלחה בספירה הבינלאומית, אוקיי, שהם לאו דווקא נכונים למה שקורה בכל אותו עסק, או בכל אותה פעילות, אוקיי, ואז מה שקורה, אתה מתמודד עם כל מיני אנשים, מנהלים, בעלי עסקים, אוקיי? שמבחינתם יש להם איזושהי רמת סטנדרט מסוימת, גם ברמת ההוצאות, גם ברמת איך מתנהלים, אוקיי? שהיא לאו דווקא נכונה לשוק שבו הם פועלים. אני חושב שזה איזשהו, אוקיי? זה האתגר, אחד האתגרים הגדולים, אוקיי? זה לבוא ולפצח עם עסק ולהגיד לו, זה שכולם עובדים ככה, לא אומר שגם אתה צריך לעבוד ככה, ואז אתה רואה עסקים שלאו דווקא מגיעים מהעולם של האיקום, אוקיי, או מהעולם של הדיגיטל, אבל יש בהם אמונה, יש בהם איזושהי הבנה צרכנית, אוקיי? יש בהם איזושהי הבנה של הערך שהם יודעים להביא לאותו צרכן, ועם זה הם רצים. כך גוף כמו KSP, הוא לא הגיע מעולמות הדיגיטל, אוקיי? כך גוף כמו ACE, אוקיי? זה לא גוף שאתה יכול לבוא ולהגיד שהוא cutting edge דיגיטלי, אבל בסופו של דבר הם ידעו לקחת את התשתיות, אוקיי? של איך עובד עסק בדיגיטל, ויצקו פנימה את האמת המסחרית שלהם. עכשיו יש מקומות שזה קל, קח נספרסו. נספרסו זה קל לייצר, אוקיי? פעילות, אוקיי? עוצמתית.
זה מאוד מאוד סינגל.
נכון, אבל גם כאן החוויה, אוקיי? שבאו, נתנו, אפרופו כל המליזים שאי אפשר להצליח, חוויית קנייה בנספרסו ישראל אונליין, חוויה פנומנלית. אתה מזמין בבוקר, אתה מקבל בערב, הקנייה היא סימנס, אוקיי? האתר עובד בסדר, הנקודות שלך, המועדון שלך.
נכון.
פצצה של חוויה.
אתה צדק, יש עוד, דרך אגב, גם טרמינל X עובד מאוד יפה בסטנדרטים האלה.
צצה של חוויה, צצה של חוויה.
אני רוצה להגיד על עוד משהו שאני חושב שיקרה, שוב אמרנו היום, אי אפשר להעריך כלום. למדנו בשביל הסירי הדשת, לא אי אפשר להעריך כלום, אבל בכל זאת אפשר לחבר קצת נקודות, ואני חושב שהמפץ הגדול הזה הוא גם קצת לא יודע, שוב, בעולם של דימויים יש כזה שהם כאילו פוגע משהו ונתפזר להמון חתיכות, ואז חתיכות נותרות להתחבר, ומה אני רוצה לומר? שחשב שיהיו לנו לא מעט שיתופי פעולה חדשים, אולי אפילו M&S, מזוגים ורכישות, חברות יתחברו, או יחברו פעילות עסקית או ממש יתמזגו, ויווצרו לנו מהפיצוץ הזה גם גופים חדשים שלא הכרנו עד היום, זה פלוס זה, אני לא רוצה לתת שמות, אבל אני חושב שאנחנו נראה את זה יותר ויותר ב-2024.
חד משמעית, אני חושב שגם ב-2024-2025 השתרש פה ההבנה שאפשר כן להרוויח באיקום.
בוא, יש כאלה שמרוויחים.
עוד פעם, כן, אבל
לא מספיק.
לא שלא יש לא מספיק, זה כאילו, זה לא מספיק במודעות. אז אתה יודע, כל מיני שחקנים גדולים תובעים לך לפעמים איזושהי תובנה שתופסת באופן רוחבי על תעשייה שלמה, וכמו שאמרת, זה לא נכון כשאתה בוחן את המקרים הספציפיים. יש גופים שמרוויחים נהדר באונליין, לדעתי דרך אגב, KSP זה גוף שיודע להרוויח יפה מאוד. ועוד פעם, כי זה גוף שמנהל את הרווחיות שלו מ-day one. הוא לא בא להיות סטארט-אפ.
תגיד, לא התייחסנו לזה כמעט, אבל יש בארץ כמויות כמעט בלתי נתפסות של חברות last mile. איך אתה רואה אותן מתארגנות מחדש על המפה שאנחנו לא מכירים אותה?
תשמע, last mile זה עסק סיזיפי, אוקיי? אנחנו מבינים, זה עסק של ניהול. הייתה פה תקופה מאוד מאוד ארוכה של סוג של בעלה לזהב, כלומר הרבה מאוד גופים רצו לעולם הזה של להיות חברות איקום. גם כאן, עוד פעם, אני חושב שאנחנו נראה מפץ, כלומר, בחוויה שלי, בשנה, שנתיים הקרובות, אנחנו נראה הרבה חברות שנסגרות, והשוק הזה בסופו של דבר יתנקה, ואלה שישארו, בסופו של דבר יצמחו להיות פה מפלצות. תכלס חוויית ה-Last Mile בישראל היא חוויה לא רעה. אנחנו באופן עזוי רואים פה איזשהו סוג של היפוך. אם פעם היה קל לתת חוויית Last Mile מטורפת דווקא במה שנקרא בערים הגדולות, והיית יושב עם החברות שילוח וליישוב הזה אני מגיע, לזה אני לא מגיע, לזה אני מגיע רק פעמיים בשבוע, אז האתגר היום הפך להיות לתת חוויית Last Mile איכותי בתל אביב, הפך להיות אתגר מאוד מאוד גדול.
ויקר,
ואנחנו רואים פה כל מיני חברות חדשות שצומחות ונותנות לך פתרונות שילוח על קורקינטים או על כל...
וגם הוולטים עצמם.
ולכן אני אומר, אנחנו נראה פה אחד, לדעתי בטווח הקרוב מאוד, אנחנו נראה פה קריסה של חלק מהחברות האלה, כי לדעתי אין בשר לכל כך הרבה, במיוחד לא כשעוד פעם כולם רוצים מחיר, 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 והמחירים יורדים למטה. מצד שני, אנחנו נראה... אוקיי, קונסולידציות, שיטות שילוח שונות, אוקיי?
אולי גם בחברות עצמם, דרך כלל,
חד משמעית, גם את זה וגם מגוון רחב
ששוט. עכשיו השאלה היא באמת, לסיום כזה, כי אנחנו, אין הרבה, שוב, אף אחד לא מדבר בשבחו, אבל מה שיש לנו ביחד פה על השולחן, הוא כנראה רואה הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד שנים, וקצת בנסות לעשות זום אאוט, כאילו, כשמתפזר האבק, האם אנחנו יכולים לראות, דיברנו על שינויים ברמה, אתה יודע, איזה שינויים אנחנו חושבים ומעריכים ומרגישים שהולכים לקרות. נדבר דווקא על שאלת האימפקט, זאת אומרת, לא אימפקט בהקשר החברתי, אלא בהקשר של האם באמת הדבר הזה יקרב או יחזק או ישכלל או יהפוך את חוויית האי-קומרס, וכתוצאה מזה גם את היקף הקניות באי-קומרס בתוך ישראל, למשהו הרבה יותר גדול ממה שהכרנו, או שמה שהיה הוא שיהיה פחות או יותר עם קצת tweaking the fine tuning.
אני חושב שזו שאלה שקשה לענות עליה. עוד פעם, כי יש פה משתנים, אתה יודע, מאוד נקודתיים שיכולים לשנות פה, להפוך את כל הקערה על פיה. מחר מחליט איזשהו שר, אוקיי? שהוא מתאבד פוליטית ומבטל את היבוא האישי, ופתאום כל מפת האי-קומרס בישראל משתנה מקצה לקצה, מקצה לקצה, אז זה דרמטי. אז, אוקיי? אז לכן אני חושב שבסופו של דבר, אם אנחנו נשמור על הסיטואציה הזאת כמו שהיא, אוקיי, אז אנחנו נראה השתכללות שלנו בתוך מה שנקרא, בתוך הביצה הזאת, אוקיי? כי בסופו של יום, ברגע שאני שחקן חכם שמבין שאת הנייקי שלי, אני יכול לקנות עכשיו דרך אמזון במחיר יותר זול ממה שנותנים את זה פה בארץ, או את האדידס שלי, או אם המותגים האלה כבר מנוהלים טוב ברמה הגלובלית, אז מותגים אחרים. השוק המקומי הוא מוגבל.
אגב, פה לא דיברנו על One Project, אבל שים את זה בצד.
וטוב שלא דיברנו עליהם, חבל, למה להעליף? אבל בסופו של יום, אני חושב שלאט לאט אנחנו נראה פה בשלב כלשהו, גם את השחקנים של הסופרים הופכים להיות יותר משמעותיים בתחום של האיקום. אני חושב שרובם נכנסו לשם, עובדים בזה, חלקם מגלגלים מספרים בכלל לא רעים.
על אמזון.
על אמזון, כן.
על המינבי ויקטורי.
אבל הם לא באמת מנהלים את הפעילות הזאת, היא לא באמת בליבה שלהם. הם כולם עובדים, אתה יודע, more of the same, כולם על self point, או על איך קוראים לזה, story.io, אוקיי?
story.io.
אין כאילו באמת ייחודיות. אני חושב שבשלב מסוים הם יגיעו למצב שבו הם לומדים את הפעילויות שלהם, מבינים איך הם יכולים להרוויח שם, או כבר מרוויחים שם, ויתחילו לתת על זה גז בתור channel, כי בסופו של דבר, אם לא יודע, אם כשבנינו, קח את רמי לוי, אוקיי? אותו דבר עשינו דרך אגב לטיב טעם שבנינו להם את התוכנית האסטרטגית לפני כמה שנים. אם אתה בא ואתה אומר, אני לא בפריסה ארצית, והאיקום, אוקיי? עוזר לי עכשיו, אוקיי? קודם כל, לכבוש עוד אזורים גיאוגרפיים, ואתה בונה את המרקטינג שלך ב... אז אתה כבר על הפלטפורמה הקיימת שלך, יודע להביא ערך שאתה יודע לבוא ולכמת אותו כסניף. ברגע שאתה מרים פלטפורמת איקום, אוקיי? ואתה מבסס אותה על ליקוד של הסניפים הקיימים שלך, ואתה תוקף אזורים גיאוגרפיים קיימים, ואתה משווק לאזורים... זה באמת יד אחת אוכלת מהיד השנייה. אז אני חושב שאנחנו נראה שם הזדמנות מאוד מאוד חזקה לבוא ולצמוח. אני מקווה מאוד שאנחנו נראה יזמים שמביאים לפה בשורה חדשה, כלומר כאלה שקמים, אתה יודע, מאפס. ונותנים לנו פה...
אני חושב שאולי בזה נסיים גם, זה הדבר הכי גדול שקרה פה, וזה בעצם הסוג של, כשיש לך מין שייקאפ כזה, אז זה יוצר, גורם לאנשים לעצור שנייה ולחשוב, ולחשוב מחדש, חשב מסלול מחדש, לא סובל את הביטוי הזה, אבל כן לראות, אוקיי, having said that, מה עכשיו אפשר לעשות אחר שלא עשינו עד היום, כדי שלא נמצא באותו צד של ההיסטוריה. סלוניס, תודה שבאת, סיפרת, שיתפת, נתת ממוכחה גדול הרבה מאוד דברים, וניפגש בטח, זה היה פרק 122, היית בראשון, אז יוצא 243 בפעם הבאה.
אוקיי, אתה יודע שלא צריך להביא אותי מהבית אבות הזה.
אני אהיה שם, אז נקליט שם.
תענוג, תודה רבה שהרחת אותי, ובשמחות.
יאללה, שכולם יהיו בריאים, ושכל החטופים יחזרו, וביי ביי. אז שוב תודה לסטוניס, לאלי אלון, אח שלי. ותודה לכם, לכל מי שמבין שהמקום הזה הוא של כולנו. ולמרות הכאב והעצב, אתם לא מבטרים, אתם יורדים מהגדר, ואתם עושים כמיטב יכולתכם על מנת שכולנו נחיה חיים ששווה לחיות אותם. זה הזמן. זה הזמן להכל. זה הזמן לכאוב, זה הזמן לבכות. זה הזמן לפחד, זה הזמן לכעוס. זה הזמן להתעצבן, זה הזמן לזעוק, זה הזמן למחות. זה הזמן להיעצב, זה הזמן לתת לדמעות. זה הזמן לנשום, זה הזמן לתת יד, זה הזמן לחבק. זה הזמן לתמוך, זה הזמן לעזור, זה הזמן לעודד. זה הזמן להביט בעיניים הדומעות. זה הזמן לנסות חיוך קטן. זה הזמן להיות. זה הזמן שלנו. זה הזמן לרדת מהגדר. זה הזמן להרים את הראש. זה הזמן לעשות, לשקם, לבנות, לנטוע, לשתול. הזמן שהיה כבר לא יהיה. עכשיו הזמן שלנו. הזמן לבכות ולעשות.